ברוכים הבאים למפת התלמוד, שיעורנו היום בבא מציע דף קוף יוד ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק הדף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 18 שורות מלמעלה. הגמרא פותחת עם דיבור המתחיל מהמשנה, נתנו לו זמן. במשנה, בסוף העמוד הקודם, ראינו כותל ואילן שנפלו לשוט הרבים, והמשנה כותבת והזיקו, פתאום מלשלם, נתנו לו זמן לקוץ את האילן ולסתור את הכותל. אנחנו מדברים על מצבים של סכנה, שהיה כותל או אילן שנראה שהם עומדים ליפול, ובית דין נתנו לו זמן לקוץ את האילן ולסתור את הכותל ונפלו. המשנה אומרת, בתוך הזמן פטור. אם נתנו לבעל הבית זמן לקוץ ולפני תום הזמן הזה, זה באמת נפל ונגרם נזק, הוא פטור. אבל לאחר הזמן הבעל הבית התממה וזה נפל אחר הזמן שנתנו לטפל בזה, אז הוא חייב. הגמרא כאן אומר, נתנו לו זמן, וכמה זמן בית דין? אמר רבי יוחנן, 30 יום. נתנו לו 30 יום לטפל במפגע. מי שהיה כותלו וכו', במשנה ראינו, מי שהיה כותלו סמוך לגינת חברו ונפל, ואמר לו, פני אבניך, בעל הגינה ביקש מבעל הכותל לסלק את האבנים, ואמר לו, הגיוך. כך ראינו במשנה. אז המשנה אומרת שאין שומין לו. הגמרא אומרת, מדקתני סיפה הילך יציאותיך. ראינו זה שורה שנייה מלמעלה, לכן יש חיצים מצד הגמרא. אם בעל הכותל, בעל האבנים בעצם, אמר לבעל הגינה, קח את ההוצאות שהשקעת בסילוק האבנים ואני אטול את שלי, מזה שהמשנה כותבת כך, מכלל תפנינו עסקינן. אז מדובר במצב שבעל הגינה פינה את האבנים. טעמה דפנינו, הטעם שאין בעל הכותל יכול לחזור בו לבקש אבניו, זה בגלל שבעל הגינה פינה את האבנים. הלא פנינו, לא. אבל אם בינתיים בעל הגינה לא פינה, יש לומר שהיה הסכמה שבעל הגינה ייקח את האבנים, אבל רק מה? הוא לא פינה אותם. אז משמע מהדיוק כאן שבעל הכותל יכול לחזור לקבל אבניו. ואמי, למה שהוא יכול לחזור בו? ותקנה לשדהו. הרי האבנים האלו נפלו לתוך הגינה. נכון, הוא עוד לא פינה אותם. אבל למה שבעל הגינה לא יכול בכל זאת לתקש להשאיר את אבנים אצלו, מכוח שהגינה שלו, השדה שלו, קנה אותם עבורו? דיום רבי יוסי בחנינה, חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו. גם הרשות של אדם יש לו כוח לקנות עבור בעליו. אז שוב פעם, למה מה שהמשנה אומרת שבעל הכותל לא יכול לקבל אבנה בחזור, זה בגלל שבעל הגינה פינה את האבנים. גם אם הוא לא פינה את האבנים, בעל האבנים ממשיכים לשבת בגינה, למה שהגינה לא קונה עבור בעל הגינה, ובכך גם בלי פינוי האבנים בעל הכותל לא יכול לבקש את האבנה בחזרה. הגמרא משיבה, הנימי לי, מתי אומרים שחצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו? היכה דקה מכוון לקנוי אלי, שבעל אבנים, בעל הכותל, התכוון להקנות לו, אז חצרו של השני קונה לו. אבל הכה במקרה של משתנו, השתמותי הוא דקה משתמת לי. בעל אבנים הוא פשוט מנסה להתחמק מלפנות אותם בלבד, זהו, הוא לא מתכוון להקנות את האבנים. ולכן בזמן שהוא באמת חוזר בו והאבנים עוד לא פונו משם, הוא יכול לקבל את אבניו בחזרה. ראינו במשנה הסוחר לעשות עמו בתבן, אדם העסיק פועל לטפל בתבן וקש. אני אומר לטפל מרשי שורה שנייה מלמעלה במשנה, בקש ובתבן קוראים עוד פעם רשי ללקט לו משלו או מן ההפקר. אז יש פועל שמתעסק בתבן וקש או של הפקר או של בעל הבית, ובמקום לשלם לו שכר, בעל הבית אומר לו, קח את מה שטיפלת בו כשכר, קח את זה לעצמך. והתנא אומר, אין שומעים לו. אבל הפועל יכול להתעקש לקבל מזומנים, כסף. והדוגמה הזאת היא דוגמה נוספת, ממשיכה המשנה בדוגמאות שהתחילה לפני כן, למשל עם האבנים והכותל. ואומר הגמרא, הסוחר לעשות עמו בתבן וצריכה. מה זה צריכה? צריכים את שתי הדוגמאות האלו. תשימו לב, במחת הסימונים יש סימון ארוך, ובשוליים תחת הכותרת מבנה, אנחנו גם ראינו את זה בשיעור הקודם, צריכותה לדוגמאות הכפולות שמופיעות במשניות, וגם פה עושים צריכותה. אומר הגמרא, אני צריכה את הדוגמה של אבנים והפועל בתבן, דאי אשמין לך כמה את הפינוי האבנים, דכי כמה להגיעוך אין שומעים לו. כשבעל הכותל אומר לבעל הגינה, קח את האבנים, לא שומעים לבעל הכותל, לא יכול לכפות על בעל הגינה לקחת את האבנים, שבעל הגינה יפנה את האבנים לעצמו. אנחנו מדברים על מצב שבשלב הזה בעל הגינה מתעקש, אתה קח את האבנים, תפנה את האבנים מהגינה שלי. ובעל הכותל לא יכול לכפות על בעל הגינה, קח את האבנים לעצמך. אם היינו משמיעים, למדים את הדין הזה, דאי אשמין להך כמיתה, דכי כמה להגיחו אין שומעים לו, משום דלת לאגרה גבי. אין לו שכר שהוא מצפה לקבל ממנו. רשי כותב למעלה שורה שנייה בשורות הקצרות, דלת לאגרה גבי, וזה אינו חפץ במתנתו. והוא מזיקו, אבנים שנמצאים בגינה זה מזיק לו, שמנו מזריעתו, תופס מקום בגינה, לא יכול לזרוע שם. אז במקרה כזה, אז לא שומעים לבעל הכותל ומכריחים אותו לקחת את הבנה בחזרה. ממשיך הגמרא, אבל הכה שהיה הוא שכר פועל לעשות עמו בתבן, דאית לאגרה גבי, יש לפועל תביעת שכר מאותו בעל הבית. אם השומעים לו, יש מקום לחשוב שיש לשמוע לבעל הבית שאומר לפועל, קח את התבן וקש לעצמך, דאמרי אינשי, יש אמירה עממי, ממרי רשותייך פרי אפרה, ממי שחייב לך כסף קח כל תשלום, אפילו פרי, פרי זה סובין, כך אפילו סובין, כתשלום. ואם כך, אז יש מקום לחשוב, הנה בעל הבית שעסיק את הפועל לעבוד בתבן קש, אז יש לו חוב לפועל, ויש מקום לחשוב שעל הפועל לקבל כל ההצעה כתשלום שכר, גם התבן והקש. ולכן יש צורך למשל ללמד שלא, שהפועל יכול לתקש לקבל תשלום כספי. ואי אשמינן, החווים היינו משמיעים את הדין הזה אצל הפועל בתבן וקש, הכה שקיבל עליו אין שומעים לו, במקרה שהפועל קיבל עליו לקבל את התבן וקש, אז לא שומעים לבעל הבית לחזור בו, משום דאיתלי אגרא גבי. ומי שקיבל עליו הפועל לקחת את התבן וקש כתשלום שכר, הוא קנה את התבן וקש בתור שכר. אחה, מה שאין כן במקרה של אבנים, דלתלי אגרא גבי, אין איזה תפיית שכר של בעל הגינה מבעל הכותל, אין מה שומעים לו. יש מקום לחשוב שאחרי שבעל הגינה קיבל עליו לקחת את האבנים, שומעים לו לבעל הבית וקבלם בחזרה. צריכה, לפי כך צריכים ללמד גם את המקרה של הכותל והאבנים והגינה, שגם שמה, שאחרי שבעל הגינה מקבל על עצמו לקבל לקחת את האבנים, בעל הכותל לא יכול לחזור בו. ורשי כותב פה, צריכה דיין שומעים לו, כלומר לבעל הכותל לקחת בחזרה את האבנים אחרי שבעל הגינה הסכים לקחת אותם, וכאן ילי חצרו. הגינה קנה לו עבורו. ראינו במשנה עם בעל הבית פונה לפועל שעבד בתבן וקש, אומר לו, תול מה שעשית בסחורך, אין שומעים לו. שהפועל יכול לתקש, אני רוצה תשלום כספי, לא לקחת את התבן וקש במקום. אז המשנה אומרת, אין שומעים לו. לא שומעים לבעל הבית, והפועל יכול לתקש לקבל שכר. שואלת גמרא, והתניא שומעים לו, שכן שומעים לבעל הבית, והפועל יהיה מוכרח לקחת את התבן וקש כתשלום. אז יש לנו פה מצד אחד משנה שאומרת אין שומעים לבעל הבית, ומצד שני ביתה שסותרת. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, פס כפול מופיע, תשובות של רב נחמן. אנחנו נראה שבכל שלב פה בהמשך אומר, זה רב נחמן שמספק תשובה. תשובות של רב נחמן, יושב הברייתא עם המשנה, ואומר לו, תול מה שעשית בסחורך. לפי המשנה, אין שומעים לו. לפי הברייתא, שומעים לו. אנחנו נראה גם שימוש בצורת בית לשני כיוונים. אנחנו קוראים לזה מעקב, משפיץ למעלה, קושיות על הנעל, וההפך, תשובה חדשה. אז אנחנו נראה בגמרא, אפשר להסתכל בשורות הבאות, ממעוף הציפור, נקרא לזה שלבים. פה אמר רב נחמן זה א', בעוד כמה שעות אלא אמר רב נחמן ב', ואחרי כמה שעות נוספות אלא אמר רב נחמן ג'. הגמרא, אמר רב נחמן לא קשה. כאן המשנה שאומרת אין שומעים לו בשלו, הפועל עבד בתבן וקש של בעל הבית עצמו, כאן שכן שומעים לו בשל חברו, שהבעל הבית העסיק את הפועל לעבוד בתבן וקש אצל חברו. אמרי רבה לרב נחמן, בשלו מי טעמה למה כשמדובר בשלו אין שומעים לו? דיום עלי, הפועל אומר, אגרה הלך, עליך לשלם לי שכר. בשל חברו נמי, שכרו עליו. זה אותו דבר כשמדובר בשל חברו, דתניה, הסוחר את הפועל לעשות בשלו, והראו, כאילו, כיוון אותו לעבוד בשל חברו. נותן לו שכרו מושלם, אותו מעסיק צריך לשלם. וחוזר ונותן מבעל הבית מה שענה אותו. טוב, אז אותו שהסיק יכול לפנות לחברו לקבל החזר חלקי. זה מה שנקרא תשלום על מה שהענה אותו. בכל אופן, אנחנו כבקבנו נותן לו שכרו מושלם, אז אין הבדל בין אם הפועל עבד אצל הבעל הבית עצמו או אצל החבר. אלא, אמר רב נחמן, לא קשה, צריכים ליישב את המקורות. שומעים לו, אין שומעים לו, כאן בשלו, כאן בשל הפקר. המשנה שאומרת אין שומעים לו זה בשלו. המקור, הברייתא שאומרת שומעים לו, זה בשל הפקר. שהעבודה הייתה בכבן וקש של הפקר. אנחנו נסתכל ברש"י למעלה, בשורות הקצורות, בשל הפקר, שומעים לו. היא אמר לי, קני בעת, אתה פועל, אתה קונה, דלדידי לבעל הבית עצמו לא קני לי, תמן וקש, אמרנו, של הפקר, לא נקנה לבעל הבית. רב נחמן נטעמי, רב נחמן הוא זה שמספק את התשובות ההסברים, הוא לשיטתו, היא אמר לי, המקביע מציע לחברו, כאן הפועל, הוא כאילו זה, הוא מגביע את התם וקש של הפקר, לא קנה חברו, אז בעל הבית לא קנה, נמצא שאין פעולתו עליו. אם זה לא שייך לבעל הבית, אז הבעל הבית לא חייב לשלם לו, ואין כאן בעל תלין, את הדינים הקשורים לחיוב תשלום בעוד מועד לפועל, לא תקפים כאן. ולא דמי המקרה של הפקר ושל חברו שהוא כיוון את הפועל לעבוד אצל השכן דהתם לקה למימר זכי בעת כשהוא יפנה את הפועל לעבוד אצל חברו אין מקום לומר שהמעסיק יגיד לפועל זכי בעת כי זה של חברו וכי לא אמר לי שכרך על בעל הבית אם זה לא נאמר שאתה פועל תקבל שכר מבעל הבית על כוחו שכרו עליו זה הכל טוב ויפה כשמדובר בשל חברו אבל אחר כשאנחנו מדברים כעת בהפקר לא השכר אינו על המעסיק אנחנו חוזרים לגמרא היטיבי רבה לרב נחמן אנחנו קודם נסתכל ברש"י איפה שעצרנו היטיבי רבה לרב נחמן למימר דפועל לאו בכלל המקביע מציע לחברו הוא מה שנאמר מקודם ברש"י רבה תוקף אותו הוא מתקיף אי אפשר לומר שעבודת פועל הוא כמו מקביע מציע לחברו אלא כי יד בעל הבית הוא וכאן יד בעל הבית בהגבעה דפועל אפילו אמר לו עשה עמי מלאכה סתם אנחנו אומרים שידו של הפועל הוא כידו של בעל הבית וכל שכנחה דסחרו ללקט מציאות ממש אלו אנחנו מדברים על הפקר מציאות התבן וקש של הפקר ודאי יד הפועל כי יד בעל הבית אז אנחנו לא נכנסים לתחום שעליו דיבר רב נחמן, המקביל בצירה החברו, לא קנה חברו. כאן כן קנה חברו. הגמרה, היטיבי רב לרב נחמן, מציאת פועל לעצמו. מציאת פועל, אנחנו מדברים על הפקר. אז מה שאתה מוצא, מהפקר זה לעצמו לפועל. אימתי, בזמן שאמר לא בא לבית, נחש עמי היום או עדו עמי היום זה שהפועל הוא עסק לתפקיד ספציפי, משהו מסוים. אבל אם אמר לו עשה עמי מלאכה היום, מציאתו לבעל הבית, וכמו שרשי אמר וקושי כן הכה, שהוא הפועל הוא עסק לעבוד בתבן וכשר הפקר, אז זה כן לבעל הבית. אז איך אפשר לומר ששומעים לו בשל הפקר על סמך זה שזה לא שייך, הגבה של הפועל לא שייך לבעל הבית? לא נכון, הגבה של הבעל הבית, של הפועל, זה כן שייך לבעל הבית, זה כמו בשלו, זה אותו דבר כמו במשנה. אז היה צריך להיות אין שומעים לו, אלא אמר אב נחמן לא קשה. שוב פעם, האם שומעים לו לבעל הבית או אין שומעים לו כשהוא אומר לפועל קח את התבן קש בשכרך? אז רב נחמן לא קשה. כאן בהגבעה שני המקרים, המשנה והברייתא, מדברים על הפקר. מתי אומרים אין שומעים לו? בהגבעה. כאן בהבטה אנחנו נסתכל ברשי, כאן בהגבעה, כאן בהבטה, ואילי ואילי בשל הפקר מתניתין כשסחרו ללקט תבן וקש בהגבעה דפועל ועל כוכח סחרו עליו. זה מה שאמרנו מקודם ברשי, דיבור המתחילי טבעי, זה בא לידי ביטוי כאן, שכשהפועל מגביה, הוא מגביה לבעל הבית. הבעל הבית קונה וממילא שכרו עליו, ולכן אין שומעים לו לבעל הבית, כי הוא התחייב לשלם שכר לפועל. וברייתא כששכרו למלאכת הגבעה, שהוא עסק למלאכה שמבצעים אותו על ידי הסתכלות, הבטה, כגון לשמור או להשליך מעליה לארץ תלקה הגבעה, כאילו לדחוף את הטבע מקש לארץ, לדחוף איזה, בעצם להשליך אותו לכיוון מטה, אין הגבעה. גם עלי, הקטי לא זכאי בי, ענה, עדיין אני, בתור בעל הבית, לא זכיתי בה, זילעת זכי בה, ואז זה שייך לבריתה, שומעים לו. צורה חדשה מופיעה כאן, ואנחנו עקב כך נסתכל בשוליים, תחת הכותרת נושא סלש מבנה. ציירנו צורת כתר, וכתבנו דעות בהבטה בהפקר, קונה, אי הווי מחלוקת תנאים. הגמרא תדון במחלוקת תנאים בעניין תשלום שכר עבור שומרי ספיחים בשביעית. ספיחים הם בענייננו זה תבואה שגדלה בעצמה בשנת השמיטה, הרי בשנת השמיטה אסור לזרוע, אבל יש ספיחים, יש תבואות שגדלים בעצמן כדי שיהיה שעורים לעומר וחיטים לשני הלחם שהם קורבנות ציבור, ולכן צריכים לבוא משל ציבור. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רבא, הבטה בהפקר, זה דבר שהזכרנו לפני כמה מילים, שבהבטה אנחנו הסברנו שהבעל הבית לא קונה וממילא שומעים לו. אבל הנושא הזה של הבטה בהפקר, קונה או לא, תנאי היא, זה מחלוקת תנאים. דתנן, אנחנו שוב פעם נזכיר, אנחנו נדבר כעת על הצורך לתבועה, לצורך העומר, זה חיבה מהסעורים וחיטים לשני הלחם שמביאים בחג השבועות בבית המקדש, ובשנת השמיטה מאיפה נביא אותם, אז הם יובאו מתבועה שגדלה מעצמה. שומרי ספיחי שביעית נוטלים שכרן, השומרים האלו מקבלים תשלום משכורת מתרומת הלשכה, מאוצר בית המקדש. רבי יוסי אומר, הרוצה מתנדב הוא ושומר חינם. אמרו לו, אתה אומר כן, אין באים משל ציבור. אם השומר ישמור חינם, אז יוצא שכסף שהיה מגיע לו לא ישולם לו, אלא זה ימשיך לשבת באוצר בית המקדש, בתרומת הלשכה. אז הכספים האלו, נקרא המטבעות האלו, הם בעצם שייכים לשומר. זה כמובן הרבנן לשיטתם שמגיע תשלום לסוחר. וממה שאתה אומר שהוא ישמור בחינם, הכספים ששייכים לשומר נמצאים בתרומת הלשכה, ואז קורבנות ציבור שיקנו מאותם כספים אינם ממש משל ציבור, כי חלק מהכספים האלו הם כספים פרטיים ששייכים לשומר שפשוט שמר בחינם. מי לאו בה כמפליגית את הנקמה סבר הבתה בהפקר קני, ואי אבי לי אגרה. אין השומר הזה שאם הוא לא יקבל שכר, הוא מסתכל על הספיחים, הוא קונה אותם. אז איך אנחנו, ואם זה, אם זה שלא, אז אי אפשר להביא קורבן ציבור מחומרים פרטיים. אז לכן אם ויאבי לי אגרה, אין אמרנו, אם נותנים לו שכר, אז זה יהיה של השומר, והתבורה יהיה של הציבור, כי הציבור שילם עבור אותו תבורה. אבל אם לא משלמים לו, והיא לא, זה לא משל ציבור. ולכן היה חשוב לתנא קמא לומר שמשלמים לו מתרומת הלשכה, כי התנא קמא סובר הבתה בהפקר קני, ורב יוסי סבר הבתה בהפקר לא קני. הוא שומר, הוא מסתכל על הספיחים, אבל הוא לא קונה אותם. וכי אז לציבור ומייתי, כשהציבור הולכת ומביאה אותם, השתהו דקזחי בי, עכשיו הציבור זוכה בו, וזה קורבן ציבור, ולכן אין בעיה. ומה אתה אומר? כאן יש לנו סימון פס כפול בשוליים, הבלטנו את הביטוי הזה. זה מה אתה אומר? לפרש דברי התנא קמא שנאמרו לרב יוסי במשנה של שומרי ספיחים. כך ראינו, יש לנו גם חיצים מצד הגמרא שראינו במשנה, בציטוט שהבאנו מקודם, שאמרו לו, אתה אומר כן, מה פשר הדו שיח הזה? ומה אתה אומר? מה זה? הכי כאמרי לי, ככה רבנן אמרו לרב יוסי, מדבריך שאתה אומר לו לשומר חינם, לדברנו שמה שהבתה קונה, אין אומר ושווה עליך בהם משל ציבור, כי לשיטתך השומר קנה, ואנחנו סוברים לשיטתך שהוא שומר חינם, אני מתקן את עצמי, לשיטתך רב יוסי שהוא ישמור חינם, לשיטתנו השמירה הזאת קנה לשומר, אז יוצא שהאומר שלכם לא באים משל ציבור הזה של השומר. אמר רבא, לא, רבא חולק על רבא שרצה להסביר שהבתה בהפקר הוא מחלוק את הנעים. רבא בא ואומר לא, תקולי אמה הבתה בהפקר קני, זה כן קונה. והשאלה פה, לפי רב יוסי, אם זה קונה, אז איך הוא מציע לשמור חינם? והאחה חשינן שם אלוהים שרים יפה, יפה כמפליגי. נכון זה של השומר, אבל הוא ימסור אותם לבית המקדש. האם המסירה הזה זה נקרא מכל הלב, וזה הופך להיות של ציבור. דרבנן סברי, יבין אלי אגרה, חייבים לשלם לשומר שכר, והיא לא... אם לא משלמים לו וסומכים על טוב ליבו שהוא ימצוא אותו לציבור, חיישינן שם לא ימסורים יפה ויפה, ולכן הם לא יהיו משל ציבור. רב יוסי סבר לא חיישינן שם לא ימסורים יפה יפה, אין צורך לשלם לו, כשהשומר בא למסור את התבורה לבית המקדש הוא ימסור בלב שלם, וזה בא משל ציבור. ומה אתה אומר? ושוב פעם, מה עומד מאחורי התגובה של רבנן לרבי יוסי? הכי כאמרי לי, מדבריך שתשאו לשמור חינם, לדברנו דחיישין על שם הלא ימסרם יפה יפה, לפי שיטתנו שחוששים מזה, אין עומר של הלחם באין משל ציבור. רק נזכיר עוד פעם שאנחנו בגישה של חולי אלמה הבטה בהפקה קני. אז אם הוא ישמור חינם, כך אמרו הרבנן רבי יוסי, אם הוא ישמור לשיטתך בחינם, ואנחנו מדברים על תבואה שהוא של השומר בגלל ההפקר קונה, אנחנו בבעיה, כי לשיטתנו חוששים שהוא לא ימסור אותם יפה יפה, וממילא זה ישר של השומר ואין אומר בשתי הלכם באים משל ציבור. איקה דיאמרי, כאן יש צורת כתר אבל הפוך, זה איקה דיאמרי, כתבנו בשוליים בדעת רבה שהיא הפוכה מלישנה ראשונה. אז איקה דיאמרי אמר, רבה אמר דקולי אלמה הבטה בהפקר לא קני, והכה בעניין שומרי ספיחים, אם אומרים שהוא לא קנה, אז מה? אם הוא לא קנה, אז מה הבעיה שהוא ישמור חינם? למה התנא קמא מתעקש על תשלום שכר? השומר לא קנה, אז והכה הסיפור בשומרי ספיחים בחיישינן לבעלי זרועות כמפלגי. רש"י כותב בחוששים לבעלי זרועות שאם לא נוציא עליהן כל שהן של הקדש, יש בעלי זרועות, אנשים אלימים, שלוקחים אותם בחוזקה לעצמן. חזרה לגמרא, תתנא קמא שאומר שיש לשלם שכר לשומר שהוא באמת לא קנה, אז התנא קמא סובר דתקינו רבנן למיטב לארבע זוזי, הרבנן תקנו לשלם ארבע זוז לשומר, כי היכי דלשמעי בעלי זרוע ולפרשו מניו, זה יעשה קול בציבור, פרסום באוזני הציבור שזה שייך לבית המקדש, ובעלי זרועות הם יפרשו מן ההם, יתרחקו, הם לא יפריעו, לא יתפסו אצל עצמן. רב יוסי סבר לא תקינו, הוא בדעה שאין צורך לתקנה כזאת. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ושוב פעם אותו שאלה, ומה אתה אומר? מה הדו שיח פה בין הרבנן שאמרו לרב יוסי, אם אתה אומר כן אין באים בשל ציבור, הכי כאמרי לי, מדבריך שמה שלא תקינו תשלום שכר לשומר, לדברנו שחוששים לבעלי זרועות, אין באים, הכוונה פה לשאר קורבנות ציבור משל ציבור. כדי להבין את זה, רש"י לדברנו, שורה שנייה, דסביר עלן דתקינו הבנן ארבע זוזים מן התרומה לשומרי ספיחים. אז באותו תרומת הלשכה לדברנו שיש תשלום עבור שומרים, וזה מוכיל עליהן, וכאילו לשיטתך שהוא אומר שהוא ישמור עליהם חינם, אז הוא מחל על תשלום של כסף שבעצם מגיע לו לדברנו, ונמצאו לו בתרומת הלשכה ארבע זוזים שאין לציבור חלק בהם. אותם ארבע זוזים לשיטתנו זה שייכים לשומר, ואם קונים מהם תמידים מוספים ושאר גמר ציבור, אם מוצאים הכספים מתרומת הלשכה עבור קורבנת ציבור, אין תמידים באים משל ציבור, כי חלק מהכספים הם לשיטתנו שייכים לשומר. נחזור לגמרא, וכן קיעת הרבין אמר ביוחנן חוששים לבעלי זרועות איקה בינאיו. ההבדל בין תנא קמא ורב יוסי זה הסמך או הבסיס, האם יש לחשוש לבעלי זרועות. המשנה בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו דברים שהוציא אדם ברשות בהתר לרשות הרבים והזיק. המשנה, המוציא זבל לרשות הרבים, המוציא מוציא והמזבל מזבל. הרשי כאן כותב המוציא מוציא והמזבל מזבל, כלומר אינו רשאי להשאותו שם. הזבל אי אפשר להשאות אותו ברשות רבים, אלא זה מוציאו מן הרפת לרשות הרבים, והנושאו יהיה מזומן לישאנו לסדר לגינה לזבל או לזבל. חזרה על המשנה, אין שווין טיט ברשות הרבים ואין לובנים לבנים. אומר רשי, אין שווין טיט, מקומות יש ששווין אותו ימים רבים צבור במקום אחד, אין ואין לובנים לבנים, לפי שמשה אותן ליבשן ששוטח הטיט בקרקע חלקה כאובי על לבנים וחורץ בו חריצות שתי וערב כמידת הלבנים ונחם שם עד שיבשו. אז הדברים האלו, השהייה ברשות רבים, דבר אסור. ממשיך המשנה, אבל גובלים טיט ברשות רבים אבל לא לבנים. ופה גם רש"י מציין וגובלים טיט לתת מיד בבניין. אז הנה המיד הזה הוא בניגוד להשעיה שמוזכר מקודם, לכן הוספנו חיצי מצד רש"י לקשר בין העניינים. חזרה למשנה, הבונה ברשות הרבים, המביא אבנים מביא והבונה בונה. שוב פעם העניין של מיידיות, אומר רש"י והבונה בונה, מקבל מיד המביא ובונה. אז במילים אחרות, אנחנו מקימים בניין ברשות הרבים, אין להשות את החומרי בנייה הלבנים ככה מפוזרים, אלא מיד לבנות בהם את המבנה. ואם הזיק, משלם מה שהזיק. רבן שמעון גם אומר, אף מתקנו את מלאכתו לפני 30 יום. רש"י כותב, מתקן, מזמן ברשות רבים ואינו חייב בנזיקין. כעת אנחנו רואים משולשים שבשורות הבאות מופיעים בשני כיוונים. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו שזה מעקב עם השפיץ למעלה, למה מתניתין שמחייבת תשלום על הנזק דלא כרב יהודה. אנחנו נחכה לראות מה שיטת רב יהודה, אבל נראה שהמשנה לא כמותו. והמשולש ההפוך אומרת אפילו תימה רב יהודה, אפשר להעמיד את המשנה כמו רב יהודה. אז הדו שיח הזה מופיע, תופס כמה שורות טובות בהמשך הגמרא. אומר הגמרא, למה מתניתין דלא כרב יהודה, דתניא. רב יהודה אומר, בשעת הוצאת זבלים אדם מוציא זבלו לרשות הרבים וצוברו כל 30 יום כדי שנשוף ברגלי אדם וברגלי בהמה שעל מנתקן הנחיל יהושע לישראל את הארץ. אנחנו לא נעמיק כאן באיך יוצרים זבל, אבל זה כרוך בהוצאת כל מיני סוגים של פסולת לרשות רבים. על ידי דריכת העוברי דרך זה הופך את הפסולות האלו לזבל, ולפי רב יהודה זה מותר להשאיר את זה במשך 30 יום. ואומר רש"י, מ-30 ל-30 חוזר וצוברו כדי שנשוף יפה. ומשמע מכאן שהכל ברשות, ואם ניזוק מישהו אין תשלום נזק, וזה בניגוד למשנה שאוסרת שלא נותן לו להשאיר את זה. ואם אדם משאיר את זה ומישהו ינזק, יש לשלם. הגמרא עונה, אפילו תימא רבי יהודה, המשנה שלנו יכול להסתדר עם רבי יהודה, או רבי יהודה יכול להסתדר עם המשנה. מודה רבי יהודה שאם יזיק חייב לשלם. זה שיש רשות להשאיר את זה 30 יום, זה לא אומר שהוא פטור מנזק. ורשי כותב, מודה רבי יהודה, נתינה מעצה טובה כמה שלא יתחייב בנזקור. מה שהמשנה אומרת, שלא להשאיר את זה, לא להשאות אותה, להוציא אותה מרשות הרבה מיד, זה עצה טובה. שלא יהיה חייב בנזק, אבל אם הוא לא, אלא משאיר את זה ואדם ינזק, גם לפי רבי יהודה חייב לשלם. הגמרא שואלת, והתנן, רבי יהודה אומר, בנר חנוכה, שחנווני משאיר מחוץ לחנותו, ברשות הרבים, שהוא פטור, שאם נגרם נזק, על ידי כך שגמל שעובר שם עם פשטן, והנר, האש, נתפס על הפשטן, ונגרם נזק בכך, רבי יהודה מודה שהוא פטור מפני שהוא עושה ברשות. החנווני הוא יהיה פטור על הנזק שנגרם, כי הוא עשה ברשות. מה אליו? רשות בית דין. ואם כן, מקודם בית דין נתנו לו רשות להשאיר את הזבל, אז אם אדם עושה ברשות הוא פטור מלשלם. איך אתה אומר שרבי יהודה מודה שאם יזיק חייב לשלם? רשי כותב, מי לב, ברשות בית דין, אמר כל מיד ידיעה ולי רבנן רשותה, כל דבר שרבנן נותנים רשות, אם יזיק פטור, וזה בניגוד למה שדחינו מקודם, שרבי יהודה מודה שחייב בנזקן. הגמרא עונה, לא, רשות ומצווה, משהו מיוחד יצונר חנוכה, שזה מצווה להניחו על יד פתח החנות, זה סיבה לפתור. אבל זה שביתים נותנים רשות לעשות משהו, אם בכל זאת נגרם נזק, זה לא סיבה לפתור. והתניה, שואלת אומר, כל אלו שאמרו, מותרים לקלקל ברשות הרבים, כמו הנחת הזבר ברשות הרבים, אם הזיק, חייב לשלם, ורבי יהודה פותר. אז רואים שלא רק רשות מצווה, גם רשות בית דין, לפי רבי יהודה, יש פטור בנזק שנגרם. אז איך אתה אומר שלפי שרב יהודה יכול להיות בעל המשנה, בזמן שלפי המשנה הוא לא רשאי להשאות אותו, ורב יהודה אומר שכן רשאי להשאות אותו, וכאן אנחנו רואים הרשאי הזה להשאות אותו, זה אפילו אם יגרם נזק הוא יהיה פטור. זה לא כמו המשנה, כי לפי המשנה נזק שנגרם יהיה חייב. אלא מחברת מתניתין דלא קרב יהודה, אלא נראה יותר מדויק לומר שהמשנה שלנו אינו כשיטת רבי יהודה. לפי המשנה ראינו שאם הוא משה אותו ונגרם נזק הוא יהיה חייב לשלם, מה שכן רבי יהודה הוא יהיה פטור. אמר אביי, רבי יהודה ורבי שמעון בן גמליאל ורבי שמעון קראו סבירו להו, כל מקום שנתנו לו חכמים רשות והזיק פטור. רבי יהודה הדאמרן, הסוגיה שכעת דנינו בה, שרבי יהודה פוטר. רבי שמעון גמליאל דתנן חושבים לאומר, אף מתקן הוא את מלאכתו לפני 30 יום. גם זה ראינו במשנה שלנו. רשי בדיבור מתחיל, אף מתקן הוא, וקאי התנא קמא דאמר, אם הזיק משלם. וכמה לאיהו רבי שמעון בן גמליאל אומר כתגובה, אף ב-30 יום קודם לכן מתקן הוא פטור. ממשיך הגמרא, רבי שמעון שגם הוא בין אלו שאומרים כל מקום שלו לא החכמים מישהו וזיק פטור דתנן, היה מעמידו בעלייה. הוא בן אדם העמיד תנור בקומה למעלה, קומה שנייה. במחנת חוקי בטיחות צריך שיהיה תחתיו מעזיבה שבעובי של שלושה טפחים כדי להיות הגנה מפני שריפות. ובקירה, קירה הוא פחות חם מתנור, טפח, מספיק טפח מעזיבה. זה חומר שמוסיפים בבנייה לרצפה שאנחנו הזכרנו בדפים קודמים. בכל אופן, התנקם אומר, ואם הזיק, משלם מה שהזיק. אם נגרם שריפה בכל זאת, הוא חייב לפצות על כך. רבי שמעון אומר, לא אמרו כל השיעורים הללו, אלא שאם הזיק פטור מלשלם. אם אתה בתור בעל התנור או בעל הקירה, שמרת על אותם חוקי בטיחות, ואם בכל זאת היה נגרם נזק, הוא פטור מלשלם. והנה עוד עוד טענה שסובר שאם אדם פעל ברשות ובכל זאת היה נזק, הוא פטור. תנו רבנן, אנחנו מביאים כאן ברייתא שכתבנו כאן בנושא בשוליים, סדרה של פועלי בניין עסוקים במלאכתן כל אחד בתפקידו, ונפל אבן מאחד מהם והזיק. אז אנחנו רואים פה סדרה של פועלים מהחצב אבן מן ההר עד הנחת האבן על שורת הבנייה. תנו רבנן, החצב שמסר לסטת, מה שאומר סטת הוא המרבה את האבן ומחליקה, הוא מרבה ומשפשף את האבן, והאבן נפל מיד הסטת והזיק. אז התנא אומר, אנחנו חוזרים לברייתא, הסטת חייב. הסטת שמסר לחמר, חמר הוא זה שמוביל את האבן מאתר החציבה, מההר, כי מסטטים את אבן שם, בהר. אז החמר הוא המוביל, בעל ההובלה, וה... סטת, אחרי שהוא מסר לחמר, החמר חייב, ונפל מידי החמר, הוא חייב. החמר שמסור לכתף, כתף הוא, הוא מופיע כאן ברשי, חמר נוסע מן ההר שסיטטה הסטת שם, ומסור לכתף המושיטה לבנאי. אז המוביל נותן את האבן, הוא מוריד את זה מההובלה ונותן את זה לכתף. הכתף הוא זה, או הכתף הוא זה שמושיט את האבן לבנאי, עומד על מעמד החומה העשוי להילוך האומנים. ונחזור לגמרא. אז החמר, אמרנו שהחמר שמסר לכתף, הכתף חייב. הכתף שמסר לבנאי, הבנאי חייב. הבנאי שמסר לאדריכל, אדריכל חייב. אדריכל, רש"י כותב, הוא אבי האומנים, שהוא מדקדק בהנחת האבן לצדדה על מושבה בשווה, שלא תמיש ולא תתה ולא תהי בולטת חוץ לדימוס. דימוס הוא השורה, שורה של הלבנים שמהם נוצר החומה או הקיר. אז אם זה נפל מיד האדריכל, חייב. אומר רש"י, חייב זה שהיא בידו, חייב בנזקה אם תיפול מידו ותזיק את אחרים או תשבר אי. הוא חייב לשלם. אנחנו חוזרים לגמרא כעת. ואם הניח אבן על הדימוס, אותו דימוס זה השורה שמהווה החומה בהתהוותה, ואז אם הוא הניח את האבן על הדימוס והזיקה, כולן חייבים לשלם. רש"י כותב, כולן אלו שהיו שותפים במלאכה אחת, ומשניחו אבן על הדימוס היא שורת הבניין ונפלה וזיקה, הוי ולב כוחו דאדריכל הוא, שלאחר שניחה נפלה, ולקה לחיובי משום גירי דילי, אפשר לחייב את האדריכל כאילו יורך עצים, כיורך עץ, כי זה נפל אחרי שהוא כבר הניח, אז הכוח של האדריכל כבר נפסק. כולן חייבים יחד, שכולן שותפים בדבר, ועליהן המלאכה לעשות, וקיבלו אחיות הנזק יחד. החזרה לגמרא, והתניא, אחרון חייב, האדריכל, הוא חייב, גם אם מדובר שאחר שהוא ניח על הדימוס, וכולם פטורים. לא קשיא, אין כאן סתירה בין המקורות. כאן בסחירות, אז אומרים, האחרון חייב. כאן בקבלנות. זה תלוי על ההסדר בין בעל הבית והעובדים האלו. בקבלנות אומר רש"י, כולן חייבים. קבלנות הוא דבר, זה סידור שדיברנו עליו רבות במסכת הזאת. הוא תשלום עבור העבודה במקום תשלום שעתי. אז אם ההסדר פה הוא קבלנות, כולן חייבים, אחד לא נפלה מיד אחד מהם, דל כולן לשמור שתה מיושבת יפה. על משנה, שתי גינות זו על גב זו, יש מפלס עליון ויש מפלס תחתון, נגיד אולי נקרא לזה צוק ביניהם, והירק בינתיים. ירק צומח מזקיפת הגובה, מהמורד. רבי מאיר אומר של עליון, הירק הזה שייך לבעל הגינה העליונה. רבי דה אומר של תחתון. אמר רבי מאיר, אם ירצה העליון לקח את אפרו, אם הוא נגיד יחפור את הגינה שלו, הוא בעצם מוריד מפלס הגינה שלו, אין כאן ירק, כי בשלב מסוים הוא יגיע לאותו מפלס שמשם צומח הירק, אז הוא זה, אם הוא יחפור כך לא יישאר שם ירק. אמר רב יהודה, אם יוצא התחתון למלות את גינתו, אין כאן ירק. אמר רבי מאיר, מאחר ששניהם יכולים למחות זה על זה, רואים מאיכן ירק זה חי. אומר רש"י, אומר רבי מאיר, מאחר ששניהם אין יכולים למחות זה על זה, שלא יהיה ירק זה כאן, עליון מיתו לפועל ותחתון למלות גינתו, רואים מאיכן ירק זה חי, ממקום שהוא יונק וגדל לא יינתן אליו, יינתן הירק. נמשיך במשנה. אמר רבי שמעון, כל שעליון יכול לפשוט את ידו וליטול, הרי זה שלו, והשאר של התחתון. אומר רש"י, כל שעליון יכול לפשוט ידו וליטול, הרי זה שלו, כדקאמר רבי מאיר, או מאפרו הוא יחיה, והשאר של התחתון ועליון הוא גופי אף גורי מפקיר להו לגבי לטובת התחתון, שגנאי הוא לא ליטור רשות להיכנס לתוך של חברו וללקוט. וגם, כלומר, גם אם תגיד שלעליון יש לו איזושהי טענה שהוא יכול לחפור את הגינה שלו או היניקה הוא משלו, אבל מאחר שזה מעבר לאפשרות לפשוט את ידו לקחת אותו, איך הוא אמור לקבל את זה? בכך שבעל העליון ייכנס לרשות התחתון ויקצץ את זה משם. על זה רש"י מסביר שזה לא שיקול, כלומר לא שיקול לתת אותו לעליון, כי גנאי הוא לא לעליון לרדת לחבר, לשכן למטה, כדי ללקוט את אותם אותו ירק. הגמרא, אמר רבה, בעיקרו שורשי הירק כולי אלמה לא פליגי דעליון אבי, כי פליגי בנופו, הנוף, הענפים של הירק. ועל זה קיים כל המחלוקת, אבל לא לגבי השורשים. וכאן הגמרא מסבירה את העניין, את המחלוקת. רבי מאיר, שומר של עליון, אנחנו מדברים כל ענפי אותו ירק של עליון, לפי רבי מאיר, סבר, שדי נופו בתר עיקרו. משייכים את הנוף לעיקר, ואמרנו, לפי רבה של לגבי העיקר, זה ודאי שייך לעליון. ורב יהודה סבר, רב יהודה אומר שהנוף של הירק הוא יהיה של התחתון, סבר, לא אמרינן שדי נופו בת העיקרו. ואני קורא לפי הגרסה שנמצא בשוליים של המדפיס, ותניה נמי גבי מקח וממקר כי אי גבנה. יש בית לבניין מקח וממקר שדומה למה שאמרנו עכשיו. ובשוליים תחת הכותרת מבנה אנחנו רואים ציור של מאויין, מקורות שגם בהם חוקים רבי מאיר ורבי יהודה, מה שאנחנו אמרנו עכשיו, לפי תוספות בקופתת קופיוטט המולרתי במאפ נתניה, רבי מאיר מייפה כוחו של בעל הקרקע תפי מרבי יהודה. הגמרה נתניה, אילן היוצא מן הגזע ומן השורשים, הרי אלו של בעל הקרקע, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, מן הגזע של בעל האילן ומן השורשים של בעל הקרקע. אנחנו ביחד נלמד רשי שהוא לא במקום, הוא נמצא בראש קוף יוטט עמוד א', רשי שם. אילן יוצא מן הגזע, על מה מדובר? בלוקח אילן אחד בתוך של חברו, אז בן אדם קנה אילן אחד, ומה ידוע הלכתי בעניין קונה אילן אחד, דקיים אילן בבוב הבטרה, לדברי הכל לא קנה קרקע. ואילן קטן היוצא מן השורשים, לת דינה ולדינה תקרקע גמורה אי. ומאחר שאותו שרכש את האילן לא קנה קרקע, האילן הזה שייך לבעל הקרקע. ומן הגזע נמי רבי מאיר סבר שדי נופו בתר עיקרו. מה שצומח עכשיו זה נקרא הנוף לענייננו, אז הוא שייך למקום שממנו הוא צומח. ואתה מפרש מהי גזע ומהי שורשים. גזע, כל שרואה פני חמה, שורשים שאין רואים פני חמה. ואף אגב דשבח נוף עליון לבעל האילן, כי דקטן יתם הגדילו לא ישפה, התם הוא דעדי תדעה הכי נחת, שכל זמן שיהיה הוא ראוי לעשות פריה בקרקע, וישא ענף ופרי. אבל אילן אחר, וזה הסוגיה שלנו, העולה מן הגזע, אילנה אחרינה הוא. אז אנחנו נחזור לסכם העניין שראינו בסוף קוף י' ח' עמוד ב', אילן חדש שיוצא מן הגזע ומן השורשים, לפי רבי מאיר זה שייך לבעל הקרקע. וכפי שהזכרנו בהקדמה שלנו, לפי דברי תוספות, רבי מאיר מייפה כוחו של בעל הקרקע יותר, ולפי רבי יהודה מן הגזע זה של בעל האילן. זה מן הגזע של אילן שהוא נרכש, שדי נופו בת העיקרו. אבל מה שיצא מן השורשים זה ודאי שבעל הקרקע. אז אנחנו רואים שכמו שרשי ציין, גם לפי רבי מאיר וגם לפי רבי יהודה, מה שיוצא מן השורשים לדין ולדיין שזה כלו בוודאי שבעל הקרקע. כל המחלוקת הוא סביב אילן שיוצא מן הגזע. אנחנו ממשיכים כאן בקוף י' ת' עמוד א', ותנה נמי גבי עורלה כי אי גבנה. אילן היוצא מן הגזע ומן השורשים חייב בעולה, דברי רבי מאיר. זה טוען לשיטת רבי מאיר שראינו מקודם, שזה נחשב אילן חדש לכל דבר, וממילא דיני עולה תקפים, גם אם מדובר באילן שיוצא מן הגזע. זה, ואנחנו לפי הקפקובים שלנו אפשר לראות שהדגשנו אילן שיוצא מן הגזע, שלפי רבי מאיר זה בכל זאת שייך לקרקע. רבי דה אומר, מן הגזע פטור, מן השורשים חייב. מן הגזע פטור, למה? כי הוא יצא, לפי רבי יהודה, שדי נופו בטרי קרו, ואומרים שהאילן החדש שייך לאילן ישן, כבר, שכבר עבר שנות עולה. אני מתנצל בפניכם, אמרתי דבר לא מדויק, דהיינו, לפי שיטת רבי יהודה, מה שהוא אומר שמן ה, מה שצומח מן הגזע הוא של בעל האילן, וגם פה לגבי עולה, מה שצומח מן הגזע הוא משוייך לאילן, זה אינו, בניגוד מה שאמרתי מקודם, זה אינו משום שדי נופו בטרי קרו, אלא אדרבה, הוא לא אומר כך. זה שיטת רבי מאיר, כמו שנאמר מוקדם יותר, בניין שורשי הבניין ענפי הירק, שהוא אמר שדי נופו בטר עיקרו. יש להסתכל על השורשים כקובע, זה לפי תפיסת רבי מאיר, וממילא אנחנו רואים שגם אם זה יוצא מן הגזע, לפי במקח וממכר הוא שייך לבעל הקרקע, כי השורשים הם של בעל הקרקע. וגם פה, גם אם זה יוצא מן הגזע, קובעים לפי השורשים שדי נופו בטר עיקרו, וזה מחייב בעולה. ורבי יהודה חולק, כמו שנאמר מקודם, שלפי רבי יהודה לא אומרים שדי נופו בטר עיקרו. אז ראינו כאן כמה דוגמאות באותו מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, ראינו בעניין של מקח וממכר, וראינו את המחלוקת הזה בעולה. אומר הגמרא, וכאן הוספנו פה נקודה ארוכה, וצריכי, רש"י בשוליים כתבנו תת נושא צריכותה, למה צריכים ללמד מחלוק רבי מאיר ורבי יהודה בעניין אילן חדש שיוצאים מן הגזע פעמיים, במקח וממכר ובעולה? אומר הגמרא, וצריכי, דאי אשמינן כמיתא, במקח וממכר, בהקם רבי יהודה משום דממונה. לכן רבי יהודה אמר שמה אילן שיוצא מן הגזע שייך לבעל אילן שיוצא מן הגזע שייך לבעל האילן. אבל גבי עולה דאיסורה, שזה עניין של איסור והתר, עולה זה שלוש שנים של איסור, אין מה מודי ליל רבי מאיר, אולי הוא היה מודה לרבי מאיר שמה שיוצא מן הגזע בכל זאת נחשב כאילו יוצא מן השורשים, וזה יחייב בעולה, שגם רבי יהודה רוצה להחמיר, לחשוש מפני דיני עולה. ואיתמר בהא, אם היינו מלמדים את המחלוקת שלהם רק בעולה, ברק רבי מאיר, כי כמו שאמרנו עכשיו זה עניין של איסור, אבל בהי בעניין מקח וממכר אימה מודי ליל רבי מאיר, היה מקום לחשוב שרבי מאיר יודע לרבי יהודה שאילן חדש יוצא מן הגזע שייך לבעל האילן. צריכי, לכן גם בזה צריכים ללמד את המחלוקת. אמר רבי שמעון, כל שעליון יכול לפשוט וכולי, אמרי דבר רבי ינאי, ובלבד מה שאמרנו שעליון יכול לפשוט את ידו לקצוץ מן המורד, מן הצוק, ובלבד שלא יאנס, שיושיט ידו בנחת, לא במאמץ. באי רבן אנביתמה רבי מאיר, מגיע לנופו ואין מגיע לעיקרו. רש"י אומר כגון שנוטה נופו למטה, אז אותו בעל גינה עליון יכול להגיע למפלס ששם נמצא השורשים, אני צריך לתקן את עצמי, את הרש"י שקראנו זה שייך להמשך השורה שהגרא אפילו לא גורס. בכל אופן, השאלה של רב ענן, הוא מגיע לנופו, אותו בעל הגינה יכול, העליון יכול להגיע לנוף ואין מגיע לעיקרו, העיקר הוא נמצא יותר למטה. מי? מה הדין של מי הירק הזה? תיקו, זה ללא מענה. אמר אפרים ספרא, תלמידו של ריש לקיש, משום ריש לקיש, הלכה כרבי שמעון, שהוא קבע בעלות הפי היכולת לפשוט את ידו וליטול, כמו שראינו במשנה. אמרו את הפסק הזה, הדין של רבי שמעון, קמי דשבו מלכה. יש מחלוקת, או יש דעות שונות מי הוא זה שבו מלכה. רש"י אומר שהכוונה למלך פרס, שהוא היה אדם שבקי בדינים, הוא לא היה יהודי אלא בכל זאת היה בקי בדינים, ותוספות גם כן מצדד עם הפירוש הזה. יש פירוש שני ברש"י ששבו מלכה, הכוונה לשמואל האמורה. בכל אופן, אמרו את זה, את דינו של רבי שמעון בנוכחות שבו מלכה. אמר להו, ושבו מלכה הגיב, הפריון נמתה לרבי שמעון. מה זה הפריון? זה מתן חן, חן שלנו, כך אומר רש"י. ובכך אנחנו זוכים לסיים מסכת בבא מציעא. ובעזרת השם נמשיך עם המסכת הבאה, מסכת בבא בתרא. עד כאן שיעורנו להיום.